המרכזית אבל לאומי על נפילתם של 21 לוחמים באסון הקריסה ברצועת עזה. תחקיר ראשוני על האסון הוגש לרמטכ"ל, עוד מעט נביא את הפרטים הראשוניים של התחקיר הזה. ממנו עולה כי מחבל ירה טיל RPG מפרדס סמוך לעבר מבנה שכבר היה לפני פיצוץ של כוחות צה"ל, ממולכד בחומרי נפץ. זה מה שהוביל לפיצוץ מקדים ביותר, בעוד וחיילים נמצאים במקום. המבנה קרס, שורה של מבנים קרסו, המספר גדול של לוחמים, כאמור 21 מהם לצערנו נהרגו. היום הלוויות ברחבי הארץ, גם הערב בהרבה מאוד מקומות משפחות אבלות קוברות את ילדיהם. המשך המסע ומתן בניסיון להגיע לעסקה לשחרור החטופים. על פי הדיווחים, קטר מעוניינת לקדם עסקה כזו ומנסה להציע שוב הצעות שונות. דיווחים בקטר מוסרים כי החמאס הוא זה שדחה הצעות ישראליות להפסקת אש לחודשיים לפחות, הצעה מרחיקה לכת של מדינת ישראל, ובכל זאת חמאס סירב לקבל את ההצעה הזו. בחמאס דורשים הפסקת אש מוחלטת, סיום המלחמה, וזאת בתמורה לשחרור החטופים, כמובן מול שחרור מחבלים רבים, וזו עסקה כאמור שישראל מסרבת לה בכל תוקף. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע היום לישיבת הסדר בירוחם שספגה עבדות רבות במהלך חודשי הלחימה וחיזק את התלמידים. בין היתר גם הנשיא דיבר על כך שצריך לעשות הכל להחזיר את החטופים, אך אל לנו להיכנס למקומות שבהם הציבור לא תמיד מעודכן ויודע. אנחנו צריכים להאמין שכל מי שאמור לעשות משהו עושה את המקסימום כדי לשחרר כל אחד מן החטופים. המדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יוסי בן חיים, באולפן אבי מימרן. שלום, בשורות טובות. ערב לא קל במדינת ישראל, כאשר 21 הלוויות מתנהלות היום במהלך שעות אחר הצהריים. הערב חלקן יהיו רק מחר בבוקר. 21 לוחמים שנופלים במסגרת אסון שהרק כתוצאה מירי RPG של מחבלים מפרדס סמוך לקבוצת מבנים שבהם היו חיילים רבים, מבנים שהיו מיועדים להריסה, לפיצוץ מבוקר ויזום של כוחות צה"ל. זה גרם כאמור לתקלה שהובילה לפיצוץ, לקריסת המבנים על החיילים. כך עולה מתחקיר ראשוני שהוגש אחר הצהריים לרמטכ"ל. קובי פינקלר איתנו, שלום קובי.
שלום אבי.
אנחנו מדברים באמת על אסון כבד. מה פרטי התחקיר שאתה יודע להוסיף בנוסף על מה שאנחנו יודעים?
כן, שלוש נקודות מרכזיות. קודם כל שזה היה במרחק של כ-600 מטרים בלבד מגדר המערכת, מול קיבוץ כיסופים. זאת גם הסיבה שהזיקו לתוך השטח, בניגוד לכל הפעולות הקודמות, גם את לוחמי האש מבאר שבע. כשכן, אסון כזה, קריסת מבנה כזה, זה משהו המוני, משהו קשה לפעולה, ולכן היה חשוב מאוד לעשות את זה בשעות הלילה. היה חשש ללכודים בתוך המבנה הזה, תוך כדי כך שצהל מפעיל הרבה מאוד אש מן האזור הזה, אלא האזור הזה מפעיל הרבה מאוד אמצעי תאורה כדי לעזור ללוחמים, ונחשוב על לילה כזה שבו יש עשרות לוחמים, מאות לוחמים מכל הכיוונים מסביב, עם כל הפעילות מסביב. מה שאתה צדקת ואמרת, בניגוד למחשבה הראשונה שאולי הטנק הוא זה שירו אל עברו, ואז כתוצאה מניצוצות, מסתבר שזאת הייתה הנקודה השנייה, כפי שאמרת בצורה נכונה, הלוחמים מניחים את המוקשים מסביב לכל אחד משלוש המבנים הללו, 10 מוקשים בכל אחת מן הנקודות הללו, ואז מחבלים שמסתתרים שם באחד המטעים במרחב הזה, יורים לעבר המבנים הללו, כתוצאה מכך מתפוצצים המוקשים הללו, ואז מתחילה להיות פעילות שם בתוך השטח. במקביל, המחבלים הללו מבינים שישנו שם טנק, הוא מצודד לעבר המבנה הזה, הוא עדיין לא מבין את כל גודל האסון, ואז המחבלים מנצלים את שעת הכושר הזו, יורים לעבר עוד רקטת RPG, וכתוצאה מכך נהרגים עוד 2 לוחמים, כלומר 19 נהרגים בתוך המבנה עצמו, עוד 2 מחוץ למבנה בתוך הטנק, וזה מביא אותנו לכדי 21 הרוגים, כל מי שהיה במבנה אבי. זה אפשר לומר הערב הזה, אף אחד לא שרד מהאירוע הזה, כולם נהרגו בו במקום כתוצאה מהקריסה הזו, וזה לקח הרבה מאוד שעות. צהל לבודק כמה וכמה נקודות, זה חשוב לומר. ראשית על הפעולה של חיל האוויר, למה שאלתי היום גם את גורמי הביטחון השונים, למה צהל לא מפעיל את חיל האוויר, וההסבר שלהם הוא מאוד פשטני מבחינתם, אבל הוא גם אמיתי, כך אני נוטה להאמין, לפחות במקרה הזה, צהל משתמש בחיל האוויר בכל אימת שהוא יכול לעשות את זה, בכל אימת שאין חשש, ויש סכנה שבתוך המבנים עצמם ישנם מחבלים. במקרה הזה ידעו שאין מחבלים בתוך המבנה הזה, ולכן ירו לעבר האזור הזה, ולכן פעלו בצורה הזאת של כלי ההנדסה ושל חומרי חבלה. לא אמירה אחרת כזאת ואחרת, שוללים אותה לחלוטין. צהל לא נמנע להפציץ את המקומות הללו, לא בגלל שאין לו תרמושת, אלא בשל העובדה הזאת בלבד. ובמקביל צריך לזכור גם שיש גם פעילות נוספת בצפון הארץ, גם כאן המחבלים יורים הפעם ירי תלול מסלול, זה לא אותה ירי של קורנטים לעבר האזור הזה. צהל מצליח ליירט את אותם 6 רקטות שנורו לעבר מתחם הר מירון. ברוך השם, באירוע הזה אין נפגעים, נגרם מעט נזק, אבל צהל ממשיך בקשירות שלו, ולא נמנעה פה פעילות של צהל, גילוי המקורות של האויב. צהל גם הפציץ מקור מאוד משמעותי מבחינת החיזבאללה. כמה זה משמעותי לאזרח בישראל, לא יודע לומר, אבל זאת המציאות גם בלבנון וגם בגבול ישראל.
קורי פינקלר, תודה רבה, בשורות טובות. אם כן, אמן. יום קשה בכלל בעם ישראל. לא רק האסון הכבד הזה, 21 לוחמים, 21 משפחות, אלמנות, יתומים, משפחות שקולות, והלב איתם, פשוט קשה להכיל, ואין מילים איך להגדיר. ומלבד האסון הזה, היום הובאו למנוחות גם חללי צהל שנפלו אתמול במערכה הקשה בדרום רצועת עזה. בהם גם ישראל סוקול, השם יקום דמו, מקרני שומרון, לוחם בגדוד 8208, ובתקרית הזו לצערנו הוא נהרג. יש עוד שניים שנפצעו קשה, ויש 3 הרוגים רק מאתמול מלבד האסון שעליו אנחנו מדברים. אנחנו עם יהושע סוקול, שלום.
כן, שלום.
ערב טוב. שיהיה בשורות טובות. קודם כל, מנחמים אתכם. אתם כמה שעות אחרי הלוויה בקרני שומרון אחר הצהריים, נכון?
כן.
כן. עם גשם שוטף, עם מזג אוויר סוער, השמיים בחו יחד איתכם. ספר לנו על ישראל.
לא, יש הרבה מה לספר. מה ש... כנראה הכי חשוב זה שהוא ידע היטב מה הוא עושה. לפני חודשיים או משהו, כשדיברנו, הוא אמר שבאופן עקרוני, אחרי שהממשלה הוציאה מהקבינט הביטחוני אנשים שנבחרו על ידי הציבור והכניסה אנשים שלא נבחרו על ידי הציבור, כל החיילים הדתיים היו צריכים להוריד מדים ולחזור הביתה. אבל כיוון שהם לא עשו את זה, אז הוא לא יכול לעשות את זה לבד. הוא עם עם ישראל, והוא בעצם רצה להיות במקומות הכי חמים, לא היה במקומות הכי חמים, אבל אחד הספיק.
כן, אתה מתאר לנו בחור שבא מראש למסור נפש.
כן, נו, מה זאת אומרת למסור נפש? כל חייל הוא מוסר נפש. הוא היה מודע לזה שהמלחמה הזאת זה מלחמה לא נכונה. אבל כיוון שזו מלחמה של עם ישראל, אף על פי שעם ישראל לא מבין שהמלחמה הזאת לא נכונה, אז הוא היה עם עם ישראל, והוא גם כן, הוא מאוד גם שידל אותי להשתתף, הוא בעצם יזם את הקשרים שלי בעצם עם מערכת הביטחון.
היה לו, כלומר שמעת ממנו הרבה ביקורת על איך שמתנהלת המלחמה?
נו, כמובן, כן. הוא אמר שהצבא רוקב ברגליים, שהצבא רוצה לעבוד, ופחות או יותר הדרג המדיני יש לו מטרות משלו.
יש משהו ששמעת ממנו מתוך שדה הקרב שהוא חשב שצריך לעשות אחרת, שהוא ראה דברים אחרת?
לא, הוא... לא, הוא בכלל אמר שהוא לא רואה כלום, שהוא לא משתתף בכלום, שהוא בכלל בקושי יורה. כנראה כל זה היה פשוט לא נכון, לפי מה ששמענו היום. אבל זה לא עניין של מה לעשות נכון או לא נכון בשדה הקרב, זה העניין האסטרטגי. אנחנו רוצים עזה יהודית, או אנחנו רוצים איכשהו לפתור את הבעיה. הוא הבין טוב מאוד שעזה זה חלק מארץ ישראל וצריך ליישב אותה. הוא אגב בעצמו חלם לגור בלבנון אחרי כיבוש לבנון. היו אפילו תוכניות, לא תוכניות די ארטילאיות, אבל בכל זאת. הוא ועוד אח שלו, ועוד כמה אנשים משוגעים כמוהם, אפילו בחרו איזשהו מקום בבקעת הלבנון. אולי, זאת אומרת, בטוח שזה יהיה שיום אחד זה יקום, אולי זה יהיה גם...
כלומר הם ראו, הם הסתכלו על העולם עם חזון מאוד מאוד רחוק ומאוד רחב. אני יודע גם שמעתי שהוא, חוץ מזה שהוא הלך ללמוד פיזיקה, בזמן הפנוי שלו הוא פשוט הלך לעבוד בבניית הארץ, ממש בבניין.
נו, זה לא בדיוק נכון. פשוט הייתה לו תקופה, אומנם ארוכה למדי, 6 או 7 חודשים בין הצבא לבין האוניברסיטה. ואז בזמן הזה הוא אכן הלך לעבוד בבניין. ואגב מאוד נהנה מזה. וכן, לא.
כן.
להגיד על זה שבנה את הארץ וכולי, הוא עבד בבניין. עם כל מה שמשתמע מזה. ואכן נהנה. זאת אומרת, הוא ממש לא מאס מעבודת כפיים. להפך.
כן. מה האמירה שלך לדרג המדיני? ישראל נמצא במקום שהוא כרגע לא יכול לדבר איתנו, אבל בטוח שאתה יכול להביא בשמו את המילים שלו לדרג המדיני.
כן,
מה המסר?
אז זה ארץ ישראל. משטחים, מגרשים, מיישבים, הופכים את עזה לריביירה של מזרח התיכון.
לו יהי. יש לכם עוד 4 ילדים, נכון? שיהיו בריאים.
בעזרת השם.
שתראו נחת מהם ושתראו שמחות, תהיו חזקים. עם ישראל כולו איתכם. אתה רוצה להגיד איפה אתם יושבים, 7 או... להשאיר את זה במסגרת המשפחה.
אנחנו יושבים שבעה בבתינו, בקרני שומרון, שכונת נווה מנחם, רחוב הנבל 17, רחוב הנבל 13.
כן, אז כל מי שרוצה לבוא לנחם את משפחת סוקול, ולחבק את המשפחה הזו. יהי זכרו ברוך, ישראל סוקול, השם יקום דמו, נזכור אותו לעד.
תודה.
יהושע, תודה לך, בשורות טובות. ומכאן אנחנו רוצים להתעורר, להתחזק. 21 משפחות, 21 לוחמים מובאים למנוחות במהלך היום, ברצף של כמה שעות. 2 או 3 יובאו למנוחות מחר. מכל הארץ, מהצפון, מהדרום, עם כיפות, בלי כיפות, מימין, שמאל. ויש בתוך ה-21 הללו 16 אנשים שהותירו מאחוריהם אלמנות. ויש מתוכם 9 שמשאירים גם יתומים. וזה קורה ביממה אחת, ביום אחד, שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בצורה הזו, יום אחרי יום, כבר 4 חודשים. הלב שלנו קצת ככה ממען לקבל כל פעם את הבשורות האלה, והוא מוביל אותנו לשגרה, מכניס אותנו ככה לטייס אוטומטי. ואנחנו בכל זאת רוצים להתעורר ולהתחזק. אנחנו יהודים, מאמינים, בני מאמינים, ורוצים להבין איפה, מה הנקודה, איפה צריך לחוץ, מה צריך לחזק. ולצורך כך אנחנו רוצים לפנות למגיד המשרים, שאנחנו זוכים לשמוע כאן בכל יום שישי, להתחזק מהדברים, הגאון הרב ברוך רוזנבלום. הרב נמצא איתנו לקו. שלום הרב.
ערב טוב.
ערב טוב הרב. אז איך מעוררים את הלב שנכנס למתכונת של טייס אוטומטי, של אוקיי, שמעתי, עובר ליד, ממשיך הלאה? איך נותנים לו איזה זיץ כדי להתעורר?
אני לא חושב שאין מי שלא יתעורר ביום הזה. לקום בבוקר ולשמוע את בשורות האיוב על 21 שמות חדשים של חיילים שהלכו לעולמם, אני לא חושב שיש אחד שנשאר בתרדמת. חז"ל הקדושים אומרים לא נבראו רעמים אלא לפשט הקוממיות שבלב. אני חושב שרעם כזה, כרעם ביום בהיר על הבוקר, חוזרים מתפילת שחרית ושומעים את הבשורה, אחרי שבתפילת שחרית אמרנו אבינו מלכנו ואמרנו שמה שיר המעלות ממעמקים, ופתאום אתה שומע כזאת בשורה שפשוט פותחת יום עם כל כך הרבה בשורות איוב לכל כך הרבה משפחות, כל כך הרבה הורים שקולים, כל כך הרבה אלמנות, כל כך הרבה אחים ואחיות שאיבדו את קרוב משפחתם. אני לא חושב שיש אחד שנשאר שקט ושענן, גם אם הכל עובד על אוטומט, אבל הקדוש ברוך הוא מנער אותנו כמו שנאמר, ואני אותים כנוע כברה. לא יכול להיות שאחד נשאר בשגרת יום אחרי יום כזה. אני לא חושב שיש אחד שנשאר בשגרה כאשר משתלק לבית עולמו חייל אחד, או אתמול 3 חיילים, אבל בוודאי שמדובר ב-21, שזה מספר שמי שמכיר קצת בשמות, 21 זה שם יהיה כידוע לכולם. זה מספר שצריך לטלטל כל אחד ואחד מעם ישראל. בפרשיות האלה שאנחנו קוראים עכשיו, הפרשיות של יציאת מצרים, חז"ל הקדושים ממש מדברים על המצב הזה. כאשר המטרים מאחורה והיה מקדימה, ועם ישראל נמצא במצב שחז"ל הקדושים מכנים אותו, השמיעיני, הריני את מרייך, השמיעיני את קולך. אומרים חז"ל, משל ליונה שברחה מפני הנץ, היא רוצה להיכנס לנקיקי הסלע, כדי שם למצוא מנוח מפני הנץ, יוצא הנחש. מה עושה היונה? היא נמצאת במצב של חוסר אונים. הנץ מאחור, הנחש מקדימה, היא לא יודעת מה לעשות. אז היא מקשקשת בכנפיה. אומר הקדוש ברוך הוא, הריני את מרייך, תראי לי בשעה הזאת למי את פונה, תראי לי בשעה הזאת למי את מבקשת. השמיעיני את קולך, מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? בבקשה, תתקעו אליי, בבקשה, תדברו איתי, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם פשוט נרדמנו בשמירה, אם חשבנו שאנחנו יכולים כבר להירגע, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו קשר יומיומי, שעה שעה, לא לעזוב את בתי הכנסיות, לא לומר את התהילים כלאחר יד, לא לנהל שגרת יום רגילה. לא ייתכן שניכנס, כמו שאמרת קודם, מן בחינה של אוטומט. אין אוטומט באסונות, אין אוטומט. אין שגרה, אם לאדם יש חולה בבית, הוא לא נכנס לאוטומט, הוא כל היום מתפלל, הוא כל היום מבקש, אין דבר כזה אוטומט. אדם נכנס, אומר, יש לו שגרה של חולה בבית, הוא כבר רגיל שהוא 3 חודשים חולה, אז הוא יתרגל. הוא כל יום מתפלל, הוא כל יום מבקש, הוא כל יום מתחנן, אנא, 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 השם. הוא לא מפסיק לרגע. לא מצאתי דבר כזה שאדם נכנס לאוטומט, כאשר יש מצב כזה שאתה לא יודע עוד מה יהיה, חקיתנו רק בדרום, מי יודע מה מתחולל בצפון. הנץ מאחורה והנחש מקדימה, והקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. הריני את מרייך, השמיעיני את קולך, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וזה אנחנו כולנו צריכים להתחזק, אסור לנו להניח רגע את סידור התפילה מהידיים שלנו, להמשיך להתחנן ולבקש מהקודש ברוך הוא שיסיר את חרון אפו מעלינו, זה מה שאני חושב, אסור להיכנס לשגרה, אין שגרה בצרות, בצרות אין שגרה, אנחנו צריכים לדעת שכל יום זה צרה חדשה, כל יום זה בקשות חדשות, כל יום זה תחנונים חדשים, אין דבר כזה שגרה בצרה.
כן, הדברים באמת מעוררים את הלב, ומלבד התפילה הרב, כל אחד כמובן כך בדרגתו את המושגים שלו בתפילה, איך להתעורר, איך להגביר, מעבר לזה, אנשים שואלים, אוקיי, מה תפקידי? אני יהודי, אני רוצה בהצלחת עם ישראל, אני מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי אישית, מדבר אלינו כעם, מה אני צריך לעשות מחר בבוקר אחרת, או היום, עכשיו, אחרת?
מרן הרב שטיימן זכר צדיק לברכה, שאלתי אותו פעם בקשר לאיזה דרשה שהייתי אמור לתת באיזה מקום. היה שם מקום שהיו שם כמה וכמה אסונות. ושאלתי אותו מה צריך לעשות, על מה לדבר. אז הרב שטיימן אמר לי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לי, תשמע, כל אדם יודע במה הוא צריך להתחזק. אם תגיד להתחזק בלשון הרע, יגיד לך אחד, אני כבר מחוזק בלשון הרע. תגיד לו להתחזק בשמירת העיניים, יגיד לך אחד, אני מחוזק בשמירת העיניים. כל אחד יודע מה הוא צריך לתקן. אמר לי, משל, נכנס מחבל לבסיס, אתה ניגש למפקד, אתה שואל אותו איך להרוג אותו. להרוג אותו עם אקדח, להרוג אותו עם רימון, להרוג אותו עם RPG, להרוג אותו עם סכין, להרוג אותו עם מקל, להרוג אותו עם אבן. אומר, מה אכפת לי איך תהרוג אותו? כל אחד ייקח את הכלי חרב שבידו, מי שיש לו אבן ייקח אבן, מי שיש לו מקל ייקח מקל, מי שיש לו רומח ייקח רומח, כל אחד יודע במה צריך להתחזק. אבל חז"ל הקדושים אומרים שכמה דברים שצריכים חיזוק, אחד מהם זה תפילה. תפילה זה דבר שבשגרה אתה כל יום מתפלל אותו דבר. כל יום בתפילה אתה מתפלל. סוגיה אתה לומד כל יום מחדש. כל יום מחדש זה גמרא חדשה, זה תוספות חדש, זה מהרש"א חדש, זה נימוקי יוסף חדש, זה מהרש"ל חדש. אתה לומד דברים חדשים. תפילה זו אותה תפילה, כל יום אותו תפילה, חוץ משני וחמישי יש שגרה. וכמו שאמרת, בדבר שבשגרה אנשים מזלזלים. קרום זולותי בני אדם זה תפילה שבני אדם מזלזלים בה. כי כל היום זה אותו דבר, אז אין לך שום חידושים בה. האדם צריך לארגן לעצמו חידושים וחידושים כל יום בתפילה. כל יום לחשוב על אותם אנשים שסובלים, ואותם אנשים שנלחמים, ואותם אנשים שנמצאים בשעת צרה וצוקה. זה מה שאתה צריך לחשוב בכל רגע ורגע. אין שגרה בדבר הזה. אין שגרה, ואתה לא יכול להגיד למישהו תתחזק בזה. אבל תפילה, חז"ל הקדושים אומרים, קום זולותי בני אדם, זו תפילה שבני אדם מזלזלים בהם. אדם צריך לדעת שכוח התפילה זה השמיעיני את קולך, הרים את מרייך, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, למי אתה פונה בעת הזאת, על מי אתה מדבר. רק צריך לחשוב על הדמעות שנשפכו ביום הזה. על הדמעות, אנחנו נקרא בהפטרה של פרשת השבוע, פרשת בשלח, נקרא את ההפטרה של אם סיסרא. בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא. אומרים חז"ל, 100 קולות יבבה אם סיסרא, ולכן אנחנו תוקעים בשופר 100 קולות בראש השנה. השנה לא תקענו בראש השנה ביום הראשון, היה שבת. לא תקענו. כמה יבבות יש בעם ישראל כתוצאה מזה? היבבה של האמא של סיסרא, גויה שיבבה, הקדוש ברוך הוא ספר את זה. אז היבבות של האמאות, והאבות, והאחים, והאחיות, והאמנות, ויתומים, אתה חושב שזה הולך לאבדון? אתה חושב שזה הולך בחינם? כל אחד ואחד צריך לקחת ולצעוק ולהריע, ולצעוק ולפקוד ולבקש, והקדוש ברוך הוא ישמע, כמו שאומר הפסוק. בבכי יבואו ותחנונים מובילם, בסוף הקדוש ברוך הוא ייקח את כל הדמעות וכל הבכיות, וישלח לנו את משיח צדקנו במהרה.
אמן, אמן ואמן, יש הכוח על הדברים המעוררים. גאון הרב ברוך רוזנבלום, תודה רבה, בשורות טובות שהתקבלו התפילות. תפילה זה באמת שייך לגברים, לנשים, לילדים, לצעירים, נחלת הכלל. כל אחד יכול לקחת את התפילה ולקחת את העצה הזו, לעשות בחידושים מדי יום ולהתעורר בה כמה שאפשר. יש הכוח גדול על הדברים, בשורות טובות הרב. בפרשת השבוע אנחנו קוראים, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. גם בימים קשים שאנחנו שואלים שאלות, למה? למה יש כזו מלחמה? למה הסתר פנים כל כך גדול? למה הגלות מתארכת? כל כך הרבה פצועים והרוגים, אלמנות, יתומים קטנים. הפסוק הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, שאם נעשה את הישר בעיניו, ונאזין למצוותיו, ונשמור כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. אם אין מחלות, כל המחלה לא אשים עליך. למה צריך רופא? כי אני השם רופאך. העניין הוא שיהיו מחלות, ויהיו אסונות, ויהיו ניסיונות, ויהיו קשיים. אבל אלו לא הדברים שהקדוש ברוך הוא שם במצרים, זה הוא מבטיח לנו. שהמכות שהוא שם במצרים הוא לא ישים עלינו, כי על המצרים הקדוש ברוך הוא שם מכות ונתן מכות כדי להתעלל בהם. אשר התעללתי במצרים. את זה אומר בורא עולם, אני לא אשים עליך. יהיה לך מכות, יהיו מחולות, יהיו אסונות, אבל זה רק כדי לרפא אותך. כי אני השם רופאך. זה רק כדי לחזק אותנו, לחשל אותנו, להעמיד אותנו עוד קצת בניסיונות האחרונים שלפני הגאולה השלמה. רק צריך להאזין למצוותיו, לשמור כל חוקיו ולהשתדל כמה שניתן ללכת בדרכיו.
עננו אשם עננו עננו אלוהינו עננו עננו אבינו עננו עננו בוערנו עננו 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 זך ביושר עננו עננו חי וקיום עננו עננו טוב ומיטיב עננו עננו יודע יצר עננו
עננו אלוקינו עננו עננו אבינו עננו עננו
אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, ערב טוב.
אנחנו ביום קשה בכלל, אבל אתם לא מרפים. הילדים שלכם בשבי, החטופים, מקווים שכולם בחיים ויש עדיין תקווה שהם יחזרו הביתה, אבל לא בכל מחיר. ואני שואל אותך לגבי המחיר, כי אנחנו שומעים על עסקאות עולות ויורדות, מה המחיר שאתה חושב שמדינת ישראל צריכה לתת כדי שאיתן, הבן שלך, יחזור הביתה?
המחיר צריך להיות מחיר מאוד מאוד גבוה שגובים מהחמאס. זאת אומרת, זה צריך להיות, כמו שאמרנו כל הדרך, שלחץ צבאי חזק ישיב לנו את החטופים. הלחץ הצבאי, השרשראות של הטנקים, שסינואר שמע מתוך המנהרות, זה מה שגרם לו לדבר איתנו בפעם הקודמת, ואז זה הפסיק, העצימות ירדה כנראה, ולכן הוא לא מדבר איתנו עכשיו, אז הוא צריך לקבל עוד לחץ.
כלומר, אם אנחנו שומעים על עסקה כזו או אחרת, כי גם ישראל הציעה מיוזמתה איזושהי עסקה, לפחות רק על פי דיווחים ערביים מקטר וכל מיני גורמים אחרים, חודשיים של הפסקת הלחימה, שחרור מחבלים ועוד דברים כאלה, מבחינתכם, מבחינתך, ברמה האישית, אני שואל אותך, זה נקרא כניעה?
אני רואה את זה ככניעה, כדבר שהוא לא בא בחשבון, ואליי מצטרפים כל עשרות אלפי, מאות אלפי המילואימניקים שלא מוכנים בשום אופן לעצור באמצע, לא מוכנים בשום אופן לקבל את זה שחבריהם שנפלו, נפלו לשווא. אם עוצרים את המלחמה לתקופה כזאת ארוכה, זה בוודאי דבר שיפגע מאוד במאמץ המלחמתי, ולכן על ההנהגה שלנו לאזור אומץ ולהמשיך חזק ככל האפשר. ודווקא ביום הזה שאנחנו התבשרנו בבשורה הקשה הזאת, גם אצלנו בקריית ארבע, הלוחם משפחת פז, שממש הייתה הלוויה עכשיו, גם אנחנו לא מוכנים לקבל כזה דבר, לא מוכנים לקבל הפסקת לחימה, לא מוכנים לעצור באמצע. ואני אומר שוב, אותה הנהגה, גם פוליטית, גם צבאית, שהביאה אותנו למצב הנוכחי של מלחמת שמחת תורה, מלחמת שמיני עצרת, יש לה מנדט להמשיך הלאה, להנהיג, רק אם היא מביאה לישראל ניצחון מוחלט, ניצחון מוחץ, וזה מה שיביא לנו את החטופים.
וככל שחולף הזמן, צביקה, אנחנו גם רואים את ההתקדמות, אולי האיטית או לא, קשה לנו לבחון בעיניים אזרחיות מה צהל עושה, והוא מגיע ליעדים או לא מגיע ליעדים, אבל אנחנו רואים גם את רשת המנהרות הזו שלא מאפשרת כנראה הגעה פיזית אל החטופים. כי תראה, ארבעה חודשים לא הצלחנו להגיע למקום אחד שבו נמצאים כמה חטופים, מלבד חיילת מגידיש, הורים מגידיש, לא הגענו לכאלה מקומות. אז אולי גם התקווה שכוח צבאי הוביל לחילוצם, אולי גם היא קצת מתפוגגת, לא? זה לא מתסכל?
אנחנו לא מדברים בצורה מעשית בדיוק איך לעשות את זה, כי אנחנו לא אנשי צבא. ייתכן מאוד שהדרך להגיע לחטופים היא בכלל לא בצורה של מבצע אינטבה, אלא פשוט יצירת לחץ על חמאס, כשהדבר הראשון הוא לסגור להם את החמצן. הרי בזמן שאנחנו מדברים, מאות מסעיות ממשיכות להיכנס כל יום לעזה ולתדלק את חמאס. זה לא סיוע הומניטרי, זה סיוע צבאי לחמאס. אין מדינה בעולם שעושה את זה עם האויבים שלה. זה דבר שצריך לעצור אותו. לעצור אותו מזמן כבר היה צריך. וצריך להגיד, בזה ייבחן המנהיג של מדינת ישראל, שהוא מסוגל להגיד לא, כן, לאמריקאים גם בדבר הזה.
צביקה מור, אביו של איתן מור, בתקווה ובתפילה שישוב יחד עם כל החטופים בריא ושלם כמה שיותר מהר. תודה רבה לך.
חשוב טובות. לי להגיד עוד משפט אחד אם אפשר.
כן, כן.
אם יש לי זמן לעוד משפט אחד, אני קורא לכל משפחות החטופים לקחת אחריות על הפעילות שלהם. על הפעילות של משפחות החטופים צריך להסתכל לא מהעיניים של משפחות החטופים. המטרה כאן היא לא להרגיש שאנחנו עושים משהו, אלא לעשות את הדבר הנכון. ולכן צריך להסתכל מתוך העיניים של סינואר. איך סינואר רואה את הדברים? וככל שהוא רואה לחץ ובעלה וחוסר יכולת עמידה, כך העסקה תדחה, וכך אנחנו מתרחקים מהחטופים. אז בבקשה מכל החטופים, לקחת אחריות, וזה הזמן עכשיו, לא לעסוק בצעדות, בעצרות,
צביקה,
בפסטיבלים ליום המאה.
קודם כל המסר שלך עבר, וצריך לזכור שכל משפחה יש לה את הרגשות שלה, את הקושי שלה, את ההתמודדות שלה. אני שומע אותך כאבא חזק, איתן, שאומר את דבריך, וזה בסדר. קשה לשפוט, אתה יודע, משפחות אחרות, אבל בכל זאת, המסר שלך עבר.
לכן ביקשתי, לכן ביקשתי, לא שפטתי, ביקשתי.
כן, 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 הדברים בהחלט מתקבלים ומובנים. אנחנו איתכם גם ביום הקשה הזה. תודה, בשורות טובות, להתראות.
אמן, אמן, תודה לכולנו.
העיתונאי רונן ברגמן, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שנים רבות אתה עוסק בנושאי ביטחון לאומי, בכל מה שקשור בכלל גם אלינו בבית וגם החוצה, איך זה נראה בחוץ. אנחנו בתוך מלחמה מאוד מאוד קשה, חמאס גורר אותנו למלחמת התשה, האם בנקודת הזמן הזו צה"ל יכול לנצח את החמאס?
תראה, אני חושב, תמיד אני, זה לא כדי להתחכם. אני אענה לך בשאלה, ואחר כך אני אנסה אולי ביחד לענות עליה, וזה, מה זה אומר לנצח? צה"ל הגדיר לעצמו שתי מטרות. אמר, אנחנו, יש לנו שתי מטרות במלחמה, זאת אומרת, בהגדרה של צה"ל, של ממשלת ישראל כמובן, כן, וקודם כל החלטות של הקבינט, יש שתי מטרות, ככה אנחנו ננצח. כשאנחנו נשיג את שתי המטרות האלה, נדע שניצחנו. מטרה ראשונה, הכרעת החמאס צבאית, כלומר, נגיד פירוק המנגנונים הצבאיים של החמאס, צה"ל נזהר, בניגוד לדרג המדיני שלצערי פחות נזהר, צה"ל נזהר מלהשתמש בהגדרות של השמדת החמאס, כי החמאס זה גם בראש, גם בלב של אנשים, נגיד השמדת החמאס, זה קצת מוזר. אבל צה"ל אמר, לפרק את החמאס מיכולותיו הצבאיות, מטרה אחת, מטרה שנייה, שחרור החטופים. עכשיו, נדמה לי שהיום, אני מצערי, וזה לא כדי לקשור לעצמי קטרים, כי זה היה בעיניי ברור מאליו, לפני תחילת המערכה הקרקעית, אני הזהרתי מלנסות לקבוע את שתי המטרות האלה, כי שתי המטרות האלה אמרתי, אי אפשר יהיה להשיג אותם ביחד, ובמידה רבה הן מתחרות אחת בשנייה. ועכשיו אני חושב שבימים האלה, נדמה לי שהיום אין קצין בצה"ל שישיר מבט ויסתכל לנו בעיניים ויגיד, וואלה, אפשר להשיג את שתיהם ביחד. הרי גם בעצם זה שאומרים לנו, הדרך היחידה להגיע לעסקה זה בהפעלת לחץ צבאי על החמאס. הרי ברגע שאמרת את המשפט הזה, כל הסיפור עם שתי המטרות זה משפט שקורה כבר.
הורד את המטרה אחת ברגע. כן. כלומר, יצאנו לדרך שלא ידענו מה מצפה לנו, ובנקודת המוצא חשבנו ששני הדברים האלה ברי השגה, עברו ארבעה חודשים, ואתה אומר, צריך לוותר על אחד מהמשוואות.
אני לא חושב ככה, אני אומר, אני כתבתי את הדברים האלה, נכתבו צורה ברורה על ידי, על ידי אחרים, ולא כי אנחנו יותר חכמים, אלא פשוט לדעתי, מה שקרה היה שההלם, ההשפלה, הזעם, העוצמה של הזוועה של השביעי באוקטובר, היום שואה הזה שחוזר אלינו בסיוטים אתה יודע, מישהו אמר לי, זה כמו שואה ב-4K, ברזולוציה גבוהה בווידאו, כן? הדבר הזה היה כל כך נורא, שהוא פתר חלק גדול מהצמרת, גם הפוליטית וגם הצבאית, גם המודיעינית והביטחונית, מהצורך לתחדן קדימה. והכי חשוב היה, בוא ניכנס בהם. אני מזכיר, החטופים בכלל הוסיפו אותם לרשימה כמטרה רק ב-16 באוקטובר, כלומר זה לא היה ברור מהתחלה. ועכשיו אנחנו נמצאים במקום שבו אומרים לנו, רק בלחץ צבאי אנחנו נעשה עסקה, אבל אם נעשה עסקה אז ברור שנוותר על העניין הצבאי, כן? אני חושב שאנחנו צריכים היום להתחיל להגיד את האמת, האמת היא שגרם צה"ל, גרם לחמאס נזק נגד נזק צבאי, נגד נזק מכל סוג שהוא, בעוצמה גדולה מאוד. הוא לא נזק שמחסל את היכולות הצבאיות של החמאס, הוא בעיקר לא נזק שמחסל את יכולות, הייתי אומר, המשך התפקוד שלו, לפחות חלקית, ברצועת עזה. ועכשיו הצבא אומר, ייקח עוד שנתיים לעשות את זה.
כלומר, בנקודת הזמן הזו, החמאס יכול מחר להשתקם ולחזור לעצמו בפרק זמן קצר יחסית, כי המנגנונים שלו עדיין פעילים. נכון, חטפו מכה מאוד קשה, אבל עדיין פעילים. כדי להגיע עד לפירוק הגדוד האחרון או החטיבה, אני לא יודע איך להגדיר את הנוח'בה והגדודים שם, אבל עד לפירוק החמאס מבחינה צבאית ולפרק אותו מנשקו, נקרא לזה כך, ייקח שנתיים. וזה מוריד את סוגיית החטופים מסדר היום לשנתיים, או שעם הלחץ הצבאי הנוסף עוד חודש, חודשיים, נפשיל עסקה טובה יותר, ריאלית יותר. מה, לאן היית לוקח את זה מפה?
קודם כל, צריך לומר, אני לא חושב שצה"ל יכול להתמודד עם הלחץ אני אומר את זה כגם למצוא בכל זאת איזשהם נקודות אור בתוך הכללים, כן? גם אם מחר בבוקר צהל מתפנה מרצועת עזה, מה שניצב מולו ומולנו זה לא אותו חמאס, זה לגמרי לא אותו חמאס. חמאס במשך 15 שנה שקד על הקמה של מנגנונים. צריך לזכור, זה לא מנגנונים שאפשר ופירים ומנהרות.
מאות מנהרות, אלפי קילומטרים.
לא, יש, כשנכנסו פנימה, הערכה הייתה שיש לחמאס עד 150 קילומטר. היום הערכה היא שיש להם עד 750 קילומטר. מתחת לחאן יונס בלבד, רק חאן יונס, יש לפי הערכת המודיעין האחרונה 157 קילומטר מנהרות.
וואו.
עכשיו, את הדבר הזה לוקח המון זמן לבנות, וברגע שהחרבת חלק גדול, החרבת, זה ייקח עוד שנים, עשרות שנים לבנות מחדש, לכן זה לא שאתה חוזר לאותה נקודה בסרט שהיית צריך להגיד את זה. מצד ש...
קטוע קצת?
עתי בסופו של דבר, הבחירה שנמצאת כרגע בידי צהל, או המדינה, ראשי המדינה, ראש הממשלה, קבינט המלחמה, היא בחירה בין שני דברים. או ללכת לעסקה כרגע שאומרת, ולדעתי לא תהיה עסקה אחרת, אני יודע שמספרים כל מיני סיפורים, הגליה מרצון, איזה הפעולה של חודשיים, לדעתי מה שיש כרגע זאת עסקה של הכל תמורת הכל, כלומר, כל החטופים, וצריך לזכור, מספר החטופים השורדים יורד כל יום, זה לא מספר סטטי.
כן, כן.
כל החטופים ששרדו, כל הגופות של אלה שלא שרדו, בתמורה לנסיגה מלאה של צהל, הפסקת אש, ושחרור מסיבי של אסירים בצד השני. זאת העסקה. או לקחת אותה, או להמשיך בלחימה. כשאתה יודע שבסוף הלחימה, יש לך ככל הנראה, גם החרבת החמאס, אבל גם ככל הנראה, מעט מאוד, אם לא אפס חטופים בחיים.
בחיים.
אלא בחיים.
וואו, כן, טוב, בחירה מאוד מאוד קשה, אבל ימים יגידו. רונן ברגמן, תודה רבה על השיחה כאן.
בחירה של הסלטן, זה הבחירה, זה בחירה נוראית.
כן.
נורא נורא.
ימים קשים, שיהיה רק טוב, בשורות טובות, תודה.
בשורות טובות.
נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. גם במשרד הפרסום מימד, גם במשרד הפרסום בריליאנט, וגם חלק בלפם. בקיצור, כולם. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575. הכנסת אורחים ניצני הקודש מקבלת מדי שנה את פניהם של רבבות המשתתפים בהילולת הצדיק מיבנאל. היו שותפים לזכות הצדיק. לפרטים חייגו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עדותה של מלי רינת.
אין לי יותר סיוטים, אני לא מתעוררת יותר באמצע הלילה. אותי זד מדיקר הציל.
זד מדיקר, אפשר לנשום מחדש. כוכבית 3345. המוצר אינו רפואי ואינו מהווה חוות דעת רפואית או תחליף רפואי להתייעצות עם רופא.
המשכנתה כבדה, מתייעצים וחוסכים עם אור משכנתאות. כוכבית 5589.
מנקים, מחטאים ושומרים על ההיגיינה בבית בקלות. סדרת המוצרים 99.9 של סאנו מנקה ומשמידה 99.9% מהחיידקים בדקה אחת. מנקים ביעילות ומבריקים את הבית. 99.9 של סאנו מתאים לחיטוי וניקוי יסודי של משטחים בבית. נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. מה הבעיה? קחו סאנו.
אנחנו תמיד שואפים להיות 100%, אבל כשקורה מקרה חירום לידינו, צריך להתמקד ולתת את 101. זכרו את המספר הזה. כשאתם רואים נפגע, חייגו 101, ואיש מקצוע של מד"א ידריך אתכם במתן עזרה ראשונה עד להגעת צוותי מד"א. 101, מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ, כי הבית שלנו הוא פה.
גם פה.
פה. וגם פה.
ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום. במיוחד היום ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה. חפשו בגוגל דירה בהנחה, הרשמו להגרלה, ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. כפוף התקנון.
השתלות שיניים, כתרי זרקוניה, עושים באיילון, המרכז להשתלות שיניים. ועכשיו בהזדמנות, בעקבות המצב הביטחוני, מחיר שאי אפשר לפספס. לפרטים חייגו, כוכבית 5539, כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה, תושבי הדרום והצפון.
ממשיכים במבצעים במחסני חשמל. מכונת פיסה ענקית, 12 קילוגרם אלקטרה, ב-1990 שקלים.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
גם בגור, גם בויז'ניץ וגם בבלז. בקיצור, כולם.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ראש הממשלה נתניהו יחד עם קבינט המלחמה ושרים נוספים נפגשו היום עם ראשי הרשויות מהצפון, נפגשו איתם בצפון. מוטי אלפרין, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אז בוא ספר לנו גם על הפגישה הזו, והאם יש כותרות, מסקנות, מדרישותיהם של ראשי הרשויות בצפון.
כן, אז למעשה קבינט המלחמה מגיע היום עד לצפון כדי לשמוע את הטענות של ראשי הרשויות. יש להם טענות קשות שם. בין היתר הם אומרים שהם חוששים שאם המלחמה תימשך והפינוי של תושבי הצפון לאזור המרכז וירושלים יתארך, אז למעשה התושבים לא ירצו לחזור לצפון, הם יתרגלו לגור במרכז. למעשה ככה הם אומרים לראש הממשלה נתניהו, הצפון עלול להתרוקן מתושבים. אלא שנתניהו מנסה להרגיע אותם שם, הוא אומר שתושבי עוטף עזה והצפון צריכים איתנו חיזוק, ננסה להסביר להם כמה המקום בצפון, כמה חשוב לגור שם. המדינה גם תנסה לעשות שם הסברה, ותנסה להוסיף כל מיני תקציבים לאוניברסיטאות בין היתר. עכשיו, שר הביטחון גלנט מביע שם זעם. הוא טוען ששרים בממשלה מנסים להטיף לו מוסר, כך הוא אומר, מנסים לחנך אותו איך לעשות את הלחימה, בין היתר מציעים לו כביכול לבלבל את חיזבאללה, לתת להם תאריכים שונים ולתקוף בתאריכים אחרים. הוא אומר את המשפט הבא, אני לא צריך עצות מאחרים, לא צריך שיגידו לי לעשות את זה, אסור לתת לחיזבאללה לוח זמנים. למעשה המסר המרכזי של הקבינט לראשי הרשויות בצפון זה שמנסים לשמור על עמימות מול חיזבאללה, כי חיזבאללה כמובן זה ארגון הרבה יותר חזק מחמאס, המלחמה שם תהיה הרבה יותר קשה, אז מנסים לשמור על עמימות. ושר האוצר סמוטריץ' רק נוסיף, אומר לראשי הרשויות בצפון שכרגע אי אפשר להרחיב את תוכנית המימון ליישובים בצפון. כיום זה עד 9 קילומטר מהגבול, אי אפשר להרחיב את זה יותר. הוא אומר להם, אין מה לעשות, אני לא יכול להרחיב לכם, כי אם אני ארחיב בצפון, ידרשו ממני גם להרחיב בדרום.
מוטי אלפרין, כתבנו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, יוסף בן חיים הטכנאי. נשוב אחרי החדשות.
המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב.